פגישה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. שבוע פרשת ראה, ובוא נעמוד על הסגולה הגדולה לאור התקופה הקשה שפוקדת את העולם, המגפה שגובה מחיר כבד מאוד. מהי הסגולה להינצל ממנה? פרשתנו כתוב כי יהיה בך אביון. מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו וכולי, ישמר לך פן יד דבר בליעה מלבבך בליעה למור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך, בתתך לו. כי בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוקיך, בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן אנוכי מצווך לאמור פתוח תפתח את ידיך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. אלה הן הפסוקים שהתורה מצווה אותנו להתייחס לצדקה לאביונים והעניים. בנוסף לפסוקים האלה, יש גם בפרשת בהר, בפרק כ"ה, כותבת לנו שמה גם התורה פסוק אחר, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, ויחזקת בו גר ותושב וחי עמך. ועל הפסוק הזה כותב המדרש רבה, כי ימוך אחיך, העוד הכתיב בתהילים מ"א, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלאתהו השם. ועלינו להבין, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים. ראשית, כשהתורה כותבת כי יהיה בך אביון, הניסוח כאן קצת קשה להבנה. מה זה כי יהיה בך? כי יהיה אביון מאחד אחיך. הבך היא מיותר לגמרי. אולי כי יהיה בארצך, אבל לא בך. אבל זה כבר התורה מפרטת אחר כך. באחד אחיך, באחד שעריך, בארצך. אז מה זה המילה בך ומה משמעותה? דבר השני, כותבת לנו התורה, ואם אדם נמנע מלתת צדקה, כי קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ואז להלוות ודאי קשה להלוות, כי הרי השמיטה משמטת את ההלוואה, ועלול להיות שלא יחזיר. מה כותבת לנו על זה התורה? אדם שנמנע וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. שוב המילה בך. והיה לך חטא. והיה אבון והיה חטא. הבך פה גם שוב לך אורה, חסרת משמעות לכאורה. דבר נוסף שאנחנו צריכים להבין, הבאתי את הפסוק מפרשת בהר, ששם התורה כותבת כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך. הפירוש המילולי של ומטה ידו עמך, זה כאילו מתמוטטים ביחד, והחזקת בו. מה הכוונה של הדברים? לכאורה, רצון התורה לומר, אם אתה רואה אח שמתמוטט, תעזור לו. אז הלשון של המקרא הוא קשה. כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, המשמעות ששניכם מתמוטטים. וגם, והחזקת בו, והחזקת אותו, לא בו. והמדרש בכלל, שקושר את הפסוק לדברי דוד המלך, שאמר על הכך, אשרי משכיל אל דל ביום רעים על יתהו השם, איזה קשר יש בין הדברים? מה ביאורם של דברים? מאזינים יקרים, אני אקדים ואומר, המבט והחשיבה של בני אדם בצורה הרגילה והפשוטה, בדרך כלל, כאשר מקבצי נדבות, גבי צדקה, דופקים על הדלתות, מטרידים, חושבים, ככה החשיבה הפשוטה של האדם, כמה האנשים האלה מטרידים, מפריעים במנוחת האדם, מפריעים לתפילה, מפריעים ללימוד, מפריעים לשמחה, מפריעים לעסקים, תמיד לוקחים אותם כבעצם מטרד. כל אדם בפשטות חושב, כשהוא רואה את האנשים האלה שמסתובבים ומנסים לבקש צדקה, אז הם רואים אותם ממש כמטרד לכל דבר. לכן יש מקומות שעושים מגבלה, אין רשות בכלל להתקרב, להיכנס, כדי לא להפעיל ולא להטריד, אם זה לומדים, אם זה בעלי שמחה, וכו' וכדומה, וכו' וכו'. יש בשמחות, ויש בבתי מדרש ובמקומות, שאוסרים לדבר על צדקה בבית המדרש. למה? שלא יפריעו להם ללמוד. כי לוקחים את כל אלה, שבעצם באים ומבקשים צדקות, כמטרד גדול, כהפרעה גדולה. והתורה רוצה ללמד אותנו שזה בדיוק ההפך. אדם צריך לדעת אם הוא זכה להיות במצב שהוא יותר טוב והוא מסוגל לעזור, יחשוב תמיד על הצד השני של המטבע, חס וחלילה, חס ושלום, לו היה עומד במקום אותו קבצן והיה נזקק לאותו עזרה, ודאי שהיה חשוב, היה חשוב לו שהתייחסו אליו אחרת. האדם נמצא כרגע במצב שמתאפשר לו לתת, שהוא לא זקוק לאחרים, אז הוא מסתכל עליהם כמטרד. אבל למה נחשוב אם הגלגל היה מתהפך, רחמנא ליצלן, מה היה קורה? ודאי שהיה אחרת, היה אדם חושב אחרת. אדם צריך רק לדעת דבר אחד. כמו שהתורה מדגישה, כי לא יחדל אביון מהארץ. יהיו אביונים תמיד. זו שאלה של גלגל. והרי צריך אדם לדעת, כמו שאמר שלמה המלך, לא לחכמים לחם, ואל יתהלל העשיר בעושרו, כי כל הדבר הזה הוא גזרת השם. זה לא בחוכמה, זה לא בהשכלה, זה לא בחריצות, ולא בסגנון שבני אדם חושבים, זה המזל שלו, זה גזרת הבורא יתברך. ואם אתה לא תעשה רצון השם, מי יודע אם חס וחלילה לא יהפך את הגלגל, ואתה תעמוד במתרס השני, ואז אתה תתחיל לדבר אחרת, אז כבר אתה תרצה שיתייחסו אליך אחרת. ולכן צריך האדם בדיוק ההפך. כשכבר פונים אליו, יודע לקדוש ברוך הוא שהוא לא נמצא במקום הזה. יהלל את השם על כך שהוא זכה להיות מן הנותנים ולא מן המקבלים, ולעשות את זה בשמחה, כיוון שכשבאים אליו, זה לטובתו. וכשאדם עושה חסד עם הזולת, זה רק נדמה לו שהוא עושה. אבל כבר שלמה המלך אמר, הוא לא עושה טובה לשני. גומל נפשו איש חסד. מי שעושה חסד הוא עושה לעצמו. כך צריך להסתכל. שונה המבט, שונה המבט של התורה והמבט והחשיבה של בן אדם מן השורה. ואת זה התורה רוצה ללמד אותנו. וכדי שנוכל להבין את הדברים, אז נוכל נקדים לבאר את דברי המדרש, שהוא כותב שהמקביל לפסוק וכי עמוך אחיך ומטה ידו, זה הפסוק בתהילים אשרי משכיל אל דל. שבעצם הפסוק הזה גם הוא עצמו צריך באמת ביאור בדברים. המדרש מביא על הפסוק הזה, אשרי משכיל אל דל ביום רעים על איתו השם, רב לוי בשם רב חמה, ברב חנינה אמר, כף בית פעמים כתיב אשרי, ומכולם לא נטו ליפוחי אל הזה. ומה יפוחי נטל? ביום רעים על איתו השם, לפיכך משה מזהיר לישראל וכי עמוך אחיך. כך כותב המדרש, שהאשרי הזה הוא ייחודי מאוד מכל האשרי שכתוב בכל מקום. בכל המקומות שכתוב אשרי, לא מבואר השכר. רק דבר אחד, אשרי אחד, שכתוב, אשרי משכיל אל דל, וצמוד אליו ההיפוך שלו, השכר שלו. שהתוצאה היא, שביום רעה עם עלתו הוא השם. ומה כוונת חז"ל במדרש הזה ללמד אותם? אדם שנותן צדקה, כמו שאמרנו, שלמה המלך לימד אותנו, שגומל נפשו איש חסד. אדם שעושה חסד הוא עושה עם עצמו. למה? כיוון שהצדקה הזאת היא לטובתו. והכן הרמז לכך. התורה כותבת לנו, כי יהיה בך אביון. מה ביאור המילים שאלנו? בך. מה זה בך? הפשט הוא בך, זאת אומרת שהאביון הוא נמצא בתוכך. אתה חלק מהאביון. איך זה הדבר מתבאר? אומר דוד המלך, אשרי מי שמשכיל אל דל, מתבונן מה זה משכיל. למה נאמר בלשון משכיל? הכוונה היא שאדם מפעיל את השכל שלו וחושב, ומנסה לדמיון לעצמו. מי הביא לו את הדל? מי שלח את התורדן הזה לך אורה, סוגריים, במרכאות? מי שלח אותו אליך? אשרי מי שמשכיל שאל דל, הקדוש ברוך הוא שלח לך את הדל הזה. ולמה הוא שלח אותו אליך? הרי לא כולם באים אליך לבית. לא כל הזמן דופקים אצלך בדלת. לא כל הזמן שאתה יושב בשמחה באים אליך. לפעמים מדלגים עליך, לפעמים לא באים אליך בכלל. ואם באים אליך, מה הפשט? אומר דוד המלך, מי שחושב ומתבונן שהקדוש הוא שולח לך את הדל, למה? בכדי שביום רעה ימלטהו השם. הקדוש הוא מקדים תרופה למכה ורוצה לשלוח לך את העזרה, את ההגנה, את ההצלה. מה הוא עושה? שולח לך איזה אני. שתפתח את הלב שלך קצת, שתטיב עמו, שהלב שלך יתעורר ברחמים עליו. מה זה עושה? זה מעורר את מידת הרחמים בשמיים. וכאשר חס וחלילה הרי יש צפויה להיות עליו גזרה, אז הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו ברחמים, כמו שהוא התמלא ברחמים על העני. ובזכות זה, הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו את הגזרה. לכן באמת כתוב בלשון הוויה. ימלאתהו השם בלשון הוויה. הוויה זה מידת הרחמים. לרמז שהקדוש ברוך הוא מעורר את רחמיו על אותו אדם מידה כנגד מידה. בגלל שאתה רחמת, בגלל שאתה חשבת על השני, השתדלת להטיב עמו, הקדוש הוא גם הטיב עליך. וזה רמוז הפסוק שנתון תיתן. מה זה נתון תיתן? אם אתה תסתכל על המילה נתון, זה נקראת משני הצדדים נתון, ישר והפוך. כי זה נון תו, נון, תקרא נתון מקדימה לאחורה, מההתחלה לסוף או מהסוף להתחלה. זה לרמז כשבן אדם נותן, הוא מקבל את הכל בחזרה. כי זה חוזר אליו. זה הנתינה שאדם נותן. ואולי אפשר לומר רמז במילה נתון. נתון מתחילה בנון כפופה, ומסיימת בנון פשוטה. זה קצת מרמז שכשאתה נותן, אתה נמצא במצב כפוף. כנראה במצב לא קל. מצב שאופף עליך איזה גזרה. אבל כשאתה תיתן, מה יקרה? הנון תתפשט. כל הגזרה מתבטלת מעליך. זה הכוח של הנתינה. אם אדם נמנע מלתת, מה קורה? רחמנא ליצלן. והיה בך חטא. מה זה בך? חטא. אומרים חז"ל, חטא זה מלשון חסר. כמו שאבישג הרי אמרה לדוד המלך, והיינו אני ובני חטאים מהבטחתך, חסרים מאותה הבטחה. אז חטא משמש בלשון חסר. וכשבן אדם לא נותן, אז והיה בך החטא, אתה תהיה חסר. אתה תהיה חסר ההגנה, אתה תהיה חסר את הברכה, בזה שאתה לא נתת. לכן אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלאתהו השם. זה כוחה של הצדקה. זה הצדקה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיטיב עם אחרים, לפתוח את הלב, לעורר את רחמיו על הזולת, את החשיבה על השני. והגמרא במסכת שבת בדף קנ"ו עמוד ב' אומרת, שמואל יצא ודרש את הפסוק, וצדקה תציל ממוות. מי שנותן צדקה הוא ניצל ממוות. זה כוח שהקדוש ברוך הוא הטביע במצווה הזאת. לא נאמר בכל מצווה שהמצווה תציל את האדם ממוות. אבל בצדקה יש בה את הכוח שמוטבע הסגוליות שבמצווה הזאת, שמצילה ממוות. סגולה. וכותב המהרש"א על זה, וזה לשונו, שזה מציל ממיתה, ובפרק כמה דבבא בתרא מוקא יקראו צדקה תציל ממוות, ממיתה משונה. אז יכולה להציל ממוות, יכולה להציל גם ממיתה משונה, אומר המהרש"א. שגם אם בן אדם, נגיד הגיע זמנו, אבל גם לא ימות מיתה משונה. בכל מקרה, היא תציל אותו. והגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד א' אומרת, הוא היה אומר, 10 דברים קשים נבראו בעולם. הר קשה. ועם כל מה שההר קשה, ברזל מחתכו. ברזל קשה, אבל האור מפעפעו. האור, האש, קשה, אבל המים מכבים אותו. המים קשים, אבל העבים, העננים, סובלים אותם. עבים קשים, אבל הרוח מפזרתן. הרוח קשה, אבל הגוף סובל אותו. הגוף קשה, אבל הפחד שובר אותו. הפחד הוא קשה, אבל היין מפיג אותו. היין קשה, השינה מפקחתו, ומיטה קשה מכולם. המיטה זה הדבר הכי קשה מכולם, ומה יותר ממנה? וצדקה מצלת מן המיטה. אז המיטה זה הכי, הדבר הכי קשה בעולם. והדבר המיוחד והייחודי שיכול להתגבר על אותו קושי של המיטה, צדקה תציל ממוות. זה כוחה של הצדקה. וממשיכה הגמרא ומספרת לזה מעשה על בנימין הצדיק, שהוא היה ממונה על קופת צדקה. פעם אחת באה אישה לפניו בשני הבצורת, אמרה לו, רבי פרנסני. אמר לה, העבודה שאין בקופה של הצדקה כלום. אני אומר לך, אני נשבע לך, אין לי כלום בקופה. אמרה לו, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעת בני אמיתים. אז מה יהיה? תדע לך שלפי המצב שהיא נמצאת, היא אמרה לו, שהיא וילדי אמיתים, רחמנא ליצלן. עמד ופרנסה. ראה שזה מצב כזה קריטי. הוא לא יכל להתאפק, לעמוד. לקח כסף פרטי שלו, נכון? שבקופת צדקה נגמר, לקח מכספו מה שכבר הוא ודאי הפריש את כל הצדקות והכל, אבל עוד הוסיף ופרנס אותה, נתן לה את כדי שתוכל להתקיים. אומרת הגמרא, ומה קרה? לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות. אמרו לו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, אתה אמרת מקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו, בנימין שיחיה אישה ושבעת בניה ימות בשנים מועטות? אומרת הגמרא, תנא, הוסיפו לו 21 שנה. 3 שנים עבור כל נשמה, הוסיף לו 21 שנים לחיות. זהו צדקה תציל ממוות. וכבר אמר שלמה המלך במשלי פרק למד א', כפה פרסה לעני וידע שילחה לאביון, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבושנים. כותב במצודות דוד, מה כוונת שלמה המלך לומר? אם האישה זוכה ונהיית בעלת חסד, וכפה פרסה לעני, וידע שילחה לאביון, היא לא מתמרמרת על מי שדופק לדלתות ביתה, אלא ההפך, היא נותנת צדקה, מפרישה צדקה, ושמחה בכל אחד שבא. מה היא עושה בזה? היא מגנה על כל בני ביתה. לא תירא לביתה משלג. אומר צודות דוד, אינה מתפחדת מרוע המקרי ומהצרות המתרגשות, כי הזכות והמעשים טובים שבידה, הם עלה למגן ומחסה. זה כוחה של צדקה. זה אישה צדקת, שפורסת לעני את הכף שלה, נותנת את הצדקה. כתוב במדרש, בשיר השירים, פרשה א', כמה הוא שבחו של אדם, השכל וידוע אותי, כי אני השם, עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. עשית כל המעשים האלה, הרי אתה כיוצא בי. רצונך עשות צדקה שהיא חביבה לפניי מקורבנות, שנאמר, עשות צדקה ומשפט, נבחר לשם מזבח. חטא אדם, ישוב ויתן צדקה וימחולו, שנאמר, בחסד ומשפט, יכופר עוון. אם יש לאדם 1,000 ריבו, אין עומדים לו בשעת צורכו וצרתו, שכן הוא אומר לו, יועיל הון ביום עברה. ומי עומד לו? איסר אחד שהוא נותן, שנאמר, הוא צדקה תצינו. אתה יכול להיות מיליונר, מיליארדר, זה לא יכול להועיל המיליארדים להוציא אותך מהצרה. מה יכול להוציא אותך? נתת איזה צדקה, סכום קטנצ'יק. מיליונים לא יועילו, אבל צדקה, ולו הקטנה, מועילה להציל. כל הנותן צדקה, אף על פי שהוא חטא, ונתן הקדוש ברוך הוא רשות למלאך המוות לשלוט בו, שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך המוות, ואינו מניחו לשלוט בו. ואני עד לה, אני אומר לכם, אני מכיר כמה כל כך הרבה חלו במגפה הקשה הזאת, שהם היו בפתח שערי המוות, ויש להם מיליונים, מיליונרים, מה זה עוזר המיליונרים? אתה יכול להפוך את כל הבתי חולים שבעולם, אין לאלי אדם להושיע, לא יכולים לטפל בך. מי ניצל? אלה שעסקו בצדקה, אלה שנותנים צדקה. אותה צדקה היא מצילה מן המוות. היא הצילה רבים שעסקו בצדקה ממוות, וכל המגפה עברו אותה. דבר שכמעט רבים לצערנו חללים הפילה. זה כוחה של צדקה. אני אספר, אני לא יכול לדלג על המעשה שאני תמיד בכל הזדמנות מספר אותו, שסיפר הרב זילברשטיין, שעל תלמיד חכם אחד מיקירי ירושלים, שבלי עין הרע היה משפחה מרובת ילדים, היה לו 14 ילדים. ואברך, אברך כמה שלא יהיה, מצבו דחוק. קשה מאוד, במיוחד כשמשפחה כל כך בלי עין הרע, גדולה. קשה מאוד לחלקל אותה. לא היה באפשרותו לאכול, לקנות עופות כל שבוע. אי אפשר בכלל. היו נוהגים מחג לחג, והיה מנסה לאסוף ולחסוך פרוטה לפרוטה, כדי לזכות לקנות עוף לחג, שני עופות, כדי שיוכל לחלק אותם לכל ה-16 נפשות של הבית, שכל אחד יקבל חתיכת עוף. זה היה מנהגו. אותו אברך יקר, ביום מן הימים, דופקת אלמנה על דלתו, ומתחננת על נפשה, שאין לה לשבת עוף, היא לא יכולה, מצב הקשה, היא לא מצליחה להשיג. אמר לה, עוף, אבל אין לי, זה קשה. אני יכול לתת לך צדקה. לא, אני לא צריכה צדקה, אני צריכה עוף. עוף, אבל קשה לי, אני מסביר לך, אני לא יכול. גם אני לא אוכל עוף. את עוד באמת, כל שבת את כנראה אוכלת עוף. השבת אין לך. אני כל שבת לא אוכל עוף. אני מבקשת רק עוף. ניסה וניסה, לא הולך. מתעקשת, היא רוצה עוף. טוב, תחכי רגע, נכנס לאשתו. שואל את אשתו, תשמעי, תראי, מה אני עושה? אישה האלמנה הזאת, עומדת מתחננת לקבל עוף. את יודעת שאנחנו חצי שנה חוסכים כסף בשביל לקנות שתי עופות. לחג, ואם תעקשת רק עוף ורק עוף, היא לא מוכנה לקבל צדקה, לא מוכנה לקבל כלום. מה עושים איתה? כן, אין ברירה. היא אומרת לו, אין ברירה, מה לעשות? אז ניתן עוף אחד, נאכל עוף אחד, אנחנו כולם, אז יהיה חתיכה יותר קטנה. לכל אחד העיקר שיש משהו. טוב, בסדר. אמר לה, טוב גברת, רגע תחכה, אני אביא לך את העוף. זמנם המקררים שהיה באותו זמן, בזמנים הקדומים קצת, זה היו מקררים אמקור שהידית נסגרת, ורק מבחוץ ככה בכוח צריך לפתוח אותה. זו הייתה הסגירה. והוא הלך, בתוך זה נמצא המקפיא למעלה. ואז הוא הולך, פותח את המקרר, והוא ברגע שהוא פתח את המקרר, קפה על המקום. מוצא את הילד הקטן שלו, שהוא סגור שם בתוך המקרר, הוא הפך להיות ירוק, ירוק כחול. הוא ממש צרח, צרחת אימים. כי כנראה הילדים שחקו מחבואים. מי שיודע, באותם זמנים קרו הרבה אסונות כאלה, שהם משחקים, ואם היו נכנסים למקרר כזה, אי אפשר לצאת. וזה אטום ממש, אין חמצן, בן אדם כמה זה יכול להחזיק עמד. והילד הזה היה ממש כחול. צרח צרחת אימים. כמובן מיד הזמין אמבולנס. בינתיים נתן את העוף לאלמנה, הנה בבקשה. וחיכה לאמבולנס, אמבולנס לקחו את הילד, הגיעו לבית חולים, מצב קשה, ממש אחרי כל המאמצים והבדיקות, ברוך השם, הצילו את הילד ממוות. אבל הרופא אמר לו, תדע לך שזה עניין של שניות, אולי חצי דקה, לא יודע כמה, כבר לא היה לך כבר ילד בעולם. בזכות מי ניצל הילד הזה? העוף שהתעקשה. אם לא היה מבקש את העוף, אוקיי, מוציא מהכסף, מהכיס, נותן לה, ושלום. אבל מה היה קורה? הילד היה נשאר המקרר. אבל מה הקדוש הוא עשה? איזה טובה הוא עשה לבן אדם. הקדוש הוא אהב את הבן אדם. קרש שמיים אמיתי. שלח לו בדיוק אלמנה שמתעקשת דווקא על עוף, זה סוג הצדקה שהיא רוצה, כדי שילך ויפתח את המקרר, ומתי? בזמן בדיוק אבל, שהילד שלו התחבא במקרר, לא חצי שעה לפני ולא חצי שעה אחרי, אלא באותו רגע, דופקים לך בדלת, ואותה אלמנה מתעקשת, לא רוצה שום סוג צדקה, רק את העוף, למה? כדי לפתוח את המקרר ולהציל את הילד. אז הצדקה תציל ממוות. כמה רואים איך הקדוש הוא אוהב את הבן אדם, כשולח לו מישהו שבקש בנו צדקה, הוא לא חייב לראות את הנס ואת המופת אחד מול אחד, כמו המקרה הזה, שממש ראית בחוש שאין לזה היגיון והסבר, שהיא רוצה דווקא עוף, לא מוכנה כסף, לא מוכנה שום דבר, רק עוף, כדי להציל את הילד הזה. כי זה היה שליח מן השמיים. זה כוחה של צדקה. אז מי שמשכיל יודע שאל שלח את הדל כדי שביום רעים על יתבו השם. זה המבט הנכון של התורני, כשאדם מזדמנת לפניו צדקה. כך צריך לחשוב ולא לחשוב אחרת. הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא בדף י' על בני אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. הוא ראה בחלום שהם צריכים להפסיד 700 דינרים. ככה הוא ראה בחלום. היה לו בני דודים, היה לו בני אחיינים, בני אחותו, שהם היו עוסקים בעסקים עשירים. אבל הוא ראה שהם צריכים להפסיד 700 דינרים. מה הוא עשה? הלך וקפא עליהם, אני רוצה מכם צדקה. קפא עליהם שיתנו צדקה, כדי להציל אותם מההפסד. הם נתנו לו 683 דינרים. כמה חסר? ל-700? 17 דינרים. לא הצליח להוציא מהם את כל ה-700. כשהתקרב יום הכיפור, שלחו מהמלכות לעצור אותם. כנראה הלשנות וכדומה, החליטו לעצור אותם. אמר להם רבי יוחנן, אל תפחדו. חסר רק עוד 17 דינרים, אני מבקש מכם, תביאו לי 17 דינרים. אני אתן לצדקה ואתם תנצלו. הביאו לו את ה-17 דינרים, ובאמת, צ'יק צ'ק, הכל התבטל, לא קרה כלום, השתחרר. שאלו אותו, מאיפה אתה יודע? אמר להם, אני חלמתי, וראיתי בחלום. אתם צריכים להפסיד 700 דינרים. אז רציתי לבטל מעליכם את זה, את ההפסד. לקחתי את זה לצדקה. אבל אתם נתתם לי פחות 17 דינרים. היה חסר עוד 17 שהייתם צריכים להוציא. ולא הוצאתם. אז ממילא, עצרו אתכם. בשביל זה היה כל הבלגן איתכם. עכשיו הוצאתי מכם עוד 17, השלמתי ל-700, והתבטלה הגזרה. אמרו לה, אז למה לא אמרת לנו? היינו נותן לך את כל ה-700 מההתחלה. אמרו להם, לא. אז זה כבר לא היה צדקה. אם הייתי מסביר לכם את הדברים, אז אתם עושים, בשביל להציל את עצמכם, זה לא צדקה. צדקה אתם צריכים לעשות מרצונכם, לשם צדקה. אז זה לא חוכמה לחכות כשבן אדם יהיה בצרה, ואז ינסה מתוך הצרה, בוא לפדות את הצרה. לא. הדרך הנכונה היא שהאדם יקדים את הצדקה לפני הצרה, כדי שהצרה תתבטל. זו הדרך הנכונה. כדי שהצדקה תהיה לשם צדקה. וכתוב, ראיתי מעשה יפה בספר לקח טוב, מספר עם הרב חיים ולוז'ין, שפעם אחד הוא היה דרכו לתת צדקה לא מעשר, עשירית, היה מחמיר, כמו שהגאון מבילנה אומר, שטוב לתת חומש, 20%. וכך היה רגיל הרב חיים ולוז'ין להפריש 20%. פעם היה לו איזה מצב שהסתפק אם הוא נתן רק מעשר או חומש, היה לו ספק, בינתיים הוא התעכב מלתת להשלים את זה, בגלל הספק הוא לא ידע. ומה קרה? המשרת שלו הלך לשאוב מים מן הבאר, ואז יש לו תדלי והגרזן, נפלו לו בתוך ה... נפלו לו. טוב. הוא בא, אמר לרב חיים ולוז'ין, מה אני יכול לעשות? הדלי והגרזן נפלו בתוך המים. ישב הרב חיים ולוז'ין, עושה חשבון הנפש. זה לא בחינה, מה קרה פתאום הדלי והגרזן נעלמו? נפלו. צריך להבין שזה הכל מעט השם. יושב, עושה חשבון, כמה עולה דלי? כמה עולה גרזן? סך הכל כך וכך זה עולה. עושה חשבון, זה בדיוק החלק שחסר לחומש. זאת אומרת שאני עדיין לא נתתי. אני הסתפקתי אם נתתי. מיד לקח את ההפרש הזה, הפריש את זה, לצדקה שיהיה חומש שלם. ואחרי זה מיד, לאחר ימים ספורים, המשרת בא ומבשר אותו בשמחה, הנה הצליחו להוציא את הדלי והגרזן מהבור, וחזר הכל למקומו. אי כמה אומר הרב חיים ולוז'ין, תראו חשבונות שמיים. אבל מדויק בתכלית הדיוק. אין מושג כזה שאדם יפסיד מצדקה. הפוך, אדם רוצה לא להפסיד. בדיוק הפוך. תיתן צדקה. ולצערנו מה קורה? הרבה פעמים בני אדם אומרים, מה המצב שלי כלכלי לא קל. מצב קשה. לפעמים אתה הולך לתורמים, מה אומרים לך, השנה לא הלך כל כך. עסקים קשים, הגמרה על זה אומרת מסכת גיטין מדף זין עמוד א', דרש רב אבירא, זימנין אמר לי בשמי דרב עמי וזימנין אמר לי בשמי דרב אסי. מה זה שכתוב כה אמר השם, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, מה פירוש? אומרת הגמרה, ביאור הפסוק, אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהם צדקה, וכל שכן כשהם מרובים. זאת אומרת, אדם שרוצה, רואה שהמצב שלו לא קל, המצב שלו קשה, תעשה צדקה. כי על ידי שתעשה צדקה, יתהפך המצב שלך לטובה. זאת אומרת, הגמרא רוצה ללמד אותנו, בדיוק הפוך מה שבני אדם חושבים. בן אדם חושב, כשיש לי, אני אין לי בעיה לתת. אבל כשקשה לי, אני לא אתן. כשקשה לך, אם אתה רוצה שלא יהיה קשה, תיתן. כי זה התרופה. בדיוק ההפך, לא אמרו לך כמה לתת, אבל תשתדל לתת. לא לסגור את עצמך ולהימנע לגמרי מצדקה. ועל זה כותב הגאון מווילנה. הגאון מווילנה כותב שאין מועיל בעולם יותר מזה. זה הלשון של הגאון מווילנה. פלא פלאים. אין מועיל בעולם יותר מזה. הדבר הסגולי הגדול ביותר. תחשבו שהגאון מווילנה היה בינינו, ואדם נמצא במצב כלכלי קשה, במצב שלא הולך ופוחד, יגיד לו, אין מועיל יותר בעולם יותר מזה. תן צדקה. תן צדקה. על ידי צדקה מבואר במפרשים, שכוחה לבטל עין הרע מהבן אדם, שלא ישלוט בו עין הרע. זה הכוח של הצדקה וצדקתו עומדת לעד. ככה כותב הברבנל, וככה כותב הנחל קדומים, ועוד יותר מזה. כותב המערכו, רב חיים ויטל כותב, בספר הליקוטים על ספר תהילים הוא כותב, מה אמר לו רבו? אמר לו האריזל, כל מצווה שאדם עושה, הם נרשמים באות אחת של הקף בית, עטוון המיוחד לאותה מצווה. אדם עושה מצווה, המצווה הזאת יש לה עוד אחד מהקף בית אותיות, והיא נחרטת לו במצח שלו. מאירה זה דבר רוחני, שרק יש לו עיניים קדושות, יכול לראות את זה. אבל הוא אומר, כל זה, כל מצווה יש לה אור. מתי האור הזה שמאירה האות של המצווה, כשהוא עושה אותה? רק בשעת עשיית המצווה. ואחרי זה זה מסתלק. יש מצווה אחת ויחידה, מכל התרי"ג מצוות, שאותו, לרגע שעשית את הצדקה ואת החסד, מאירה על המצח של האדם, האות של הצדקה, שבוע שלם, כל השבוע. הוא אומר, זה מה שכתוב, וצדקתו עומדת לעד. היא לא נעלמת מהר. זה המצווה היחידה שמאירה את פניו, אפילו במשך כל השבוע. ולא רק זה, אלא הגמרא בבתרא עוד אומרת, שאלו את שלמה בן דוד המלך, עד היכן כוח צדקה? אמר להם צור, הוא מפירש אבא דוד, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד, ואף שמו של הקדוש הוא אינו נקדש, אלא בצדקה. והאל הקדוש נקדש בצדקה. ובזכות הצדקה מתקרבת הגאולה, שנאמר כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. זה כוחה של צדקה, ובישעיה אמר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. בפרט בעקבתא דמשיחא, שזה הזמן שכולנו מצפים לגאולה, עם כל המגפה הקשה הזאת. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין בדף צדיק ח עמוד א, אמרו לה אין ירושלים נפדית אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ובפרט שאנחנו השבת זה שבת מברכים של חודש אלול, חודש הרחמים, וכידוע שלכל חודש אומר האריזל יש צירוף של שם מיוחד, וכותב הרב חיים פלאג'י במועד לכל חי בסימן י' א' עוד י' ד', יש עניין מיוחד בחודש אלול להרבות בצדקה. למה? שהחודש הזה הוא חודש של זבולון, שהיה מחזיק תורה כל הזמן, וכיוון שהוא היה מחזיק תורה, אז הוא היה כל כולו חתיכת צדקה, ולכן כיוון זה החודש שלו, יש מצווה להרבות בצדקה, ואז זבולון הוא נהפך הסנגור שלך ליום הדין, והצירוף של השם המיוחד לחודש אלול, זה יוצא שם הוויה ואהיה, הם מנוקדים, הניקוד שלהם הוא מהפסוק שכתוב בדברים, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את המצווה. זאת אומרת, הרמז הכי גדול שיכול להיות, שהייחוד של שם השם של החודש, זה נרמז במצווה צדקה. וצדקה תהיה לנו כי. זה הכוח של הצדקה. אכן, מאזינים יקרים, כמה חשובה לנו המצוות הצדקה, בפרט במצב הקשה הזה שפוקט העולם, המגפה שלו מחלה כל חלקה טובה, לדעת שכל צדקה או טובה או חסד שאדם עושה, הוא עושה עם עצמו, הוא מגן על עצמו, הוא מגן על כל בני ביתו, להינצל מכל חולי ומחלה, והמגפה, מעין הרע, זוכה לאריכות ימים ושנים, זה נותן ברכה והצלחה בכל העסקיו, שיסגשגו ויפרחו, זה הכוח של הצדקה, ועל ידי הצדקה נוכל בעזרת השם יתברך לזכות לקרב את הגאולה ואת הישועה על עם ישראל ברחמים. כמו שכתוב, ויקוים בנו הפסוק הזה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. היא רצון שכולנו נתחזק החודש הזה, שכל יום כל אחד יקבל על עצמו להפריש צדקה. והאישה במיוחד לפני הדלקת נרות של שבת, תפריש את צדקה, תתפללי על כל הילדים, על כל המשפחה, שבזכות הצדקה הזאת להחזקת תורה, כל אחד ישים לו קופת צדקה, והצדקה הזאת תהיה מיועדת, אם זה לעניים, אם זה להחזקת תורה, ובפרט תינוקות של בית רבן, וזה יבטל מעל כל עמו ישראל, כל הגזרות הקשות ורעות, ונזכה לגאולה במהרה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.